שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ב במסכת זבחים באתר sinai.org.il. היום נלמד רק את המשנה, מדובר בקיבוץ של כל המשניות של הפרק, לכן זה מאוד ארוך. זה מתחיל בעמוד א', נגמר בקי"ג עמוד א'. השיעור היום יהיה 14.5 דקות. במשנה הזאת אנחנו מתחילים בעזרת השם את הפרק האחרון למסכת, פרק פרט חטאת. את המשנה הארוכה הזאת אפשר לחלק לשני חלקים ממש באמצע עמוד ב'. החלק הראשון ממשיך ועוסק בנושא של הפרק הקודם, כלומר שחוטי חוץ. החלק השני עוסק בנושא שקשור לזה, וזה היתר להקריב בבמות, מתי היה מותר, מתי אסור, מה היה הדינים, כל שלב, זה החלק השני. אז אנחנו מתחילים בפרק הראשון שממשיך ועוסק בנושא של עבודה מחוץ למקדש. בפרק הקודם עיקר העיסוק היה במצבים שבהם הוא חייב על עבודה בחוץ. היום נתמקד במצבים שבהם הוא פטור על עבודה בחוץ. אז המשנה מביאה אוסף של סוגי קורבנות, חלקי קורבנות, מעשים שונים וכולי שבהם אם הוא עושה אותם בחוץ הוא לא חייב. בשביל לסדר את זה נחלק את זה לחמישה סעיפים, וגם אותם נחלק לשתי קבוצות. בקבוצה הראשונה נשים את כל ארבעת הסעיפים הראשונים, ואת הסעיף החמישי נשים לבד. מה שמשותף לארבעת הסעיפים הראשונים זה שכמו שאמרנו כמה פעמים בפרק הקודם, הבסיס של האיסור בחוץ זה כשהוא עושה בחוץ פעולה או קורבן שהוא אמור לעשות בפנים. ממילא אם זה מצב כזה שבו הוא לא אמור לעשות בפנים, גם אין חיוב כשהוא עושה בחוץ. זה הבסיס של כל הסעיפים שנראה, ועכשיו נתחיל. אז הסעיף הראשון נלמד מאל פתח או אל מועד לא הביאו, כלומר שחייבים דווקא על דברים שראויים לבוא אל פתח או אל מועד, וממילא דברים כאלה שמראש בכלל לא אמורים להיות בפנים אלא בחוץ, כלומר פרה אדומה ושעיר המשתלח. אז אם הוא שרף את הפרה האדומה לא במקום הנכון, או שבמקום לזרוק את השעיר המשתלח הוא הקריב אותה בחוץ על הבמה, הוא לא חייב על עבודה בחוץ, כי מראש הם לא אמורים להיות בפנים. בסוגריים נעיר שהם גם בכלל לא קורבן, ממילא ברור שלא שייך פה עבודה בחוץ. הסעיף הבא זה קורבנות פסולים, כשנדגיש שכאן מדובר בפסולים כאלה שאפילו בדיעבד אי אפשר להקריב אותם. כלומר, בפרק הקודם ראינו פסולים שבדיעבד אם העלו אותם על המזבח, אז כן מקריבים אותם, כמו פסול יוצא, פסול עינה. בפסולים כאלה, כיוון שבדיעבד הם כן קרבים, אז אם הוא עושה אותם בחוץ, אז הוא כן חייב. לעומת זאת, כאן אנחנו מדברים על פסולים כאלה שגם בדיעבד אי אפשר להקריב. ממילא אומרת המשנה שהוא פטור אם הוא עושה אותם בחוץ, כי כתוב באותו פסוק שקראנו מקודם, ואל פתח או אל מועד לא הביאו, להקריב קורבן להשם לפני משכן השם. כלומר, דווקא דבר שהוא ראוי להקרבה, חייבים עליו בחוץ. מה רשימת הפסולים? אז יש לנו את רובע ונרבע, מוקצה לעבודה זרה, נאבד לעבודה זרה, בהמה שניתנה כמחיר כלב או אתנן זונה, כלאיים טרפה ויוצא דופן, בעלי מומים, תורים קטנים מדי או בני עונה גדולים מדי, ונכניס לכאן גם את מחוסר זמן בבהמה, כלומר, בהמה שהיא קטנה מדי עוד לא הגיעה לשמונה ימים. כל אלו הם פסולים להקרבה גם בדיעבד, ולכן אם הוא עושה אותם בחוץ, הוא פטור. לגבי חלק מהדברים נראה עוד מעט שרבי שמעון קצת חולק, אבל קודם נראה את הסעיף השלישי. הסעיף השלישי זה מצבים כאלה שהבהמה עצמה בסדר גמור, אבל בכל זאת אי אפשר להקריב אותה בגלל משהו חיצוני. דבר אחד זה האיסור של אותו ואת בנו, כלומר אם יש בהמה שבדיוק הבוקר הקרבנו את אמא שלה, אז אי אפשר לשחוט את הבן שלה באותו יום. דבר נוסף זה מחוסר זמן באדם, כלומר למשל אם זווה צריכה להביא את הקורבן חטאת שלה ביום השמיני ומביאה לפני זה, אין לזה משמעות. אלה הדברים בסעיף השלישי, וגם כאן אם עשו את זה בחוץ, פטורים. עכשיו לפני שנעבור לסעיף הרביעי, נציין את דעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר לגבי חלק מהדברים בסעיף השני והשלישי, שאם זה רק בעיה זמנית, אבל עוד מעט זה כן יהיה ראוי, אז אם הוא עושה את זה עכשיו בחוץ, אז אמנם אין איסור קראת, אבל יש איסור לב, הגמרא תדבר כבר איזה איסור לב יש. כלפי איזה דברים רבי שמעון אומר את זה? אז הוא אומר את זה לגבי ארבעה דברים, מום עובר, אותו ואת בנו, כי הרי אפשר לחכות למחר, ומחוסר זמן גם באדם וגם בבהמה, כי גם זה דבר שאפשר לחכות, ואז זה כן יהיה ראוי. אז זה דעת רבי שמעון שבבעיה זמנית יש איסור לב, ואנחנו עוברים לסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי זה דברים כאלה שבכלל לא אמורים להקריב אותם, אלא אמורים לאכול אותם. ממילא ברור שאם הוא מקריב אותם בחוץ, הוא לא חייב. איזה דברים אמורים לאכול? אז יש לנו בשר של קורבנות, בשלמים זה נאכל גם לישראל וגם לכהנים, כל מה שנאמר מעכשיו והלאה זה רק לכהנים. אז יש את הבשר של חטאת השם ושלמי ציבור בשבועות, זה בקורבנות, וגם במנחות יש מנחות וחלקי מנחות שהכהנים אמורים לאכול. הם אוכלים את מותר מנחת העומר ואת שיערי מנחות, כלומר אחרי שקמצו אותם, ומנחות שמוכלים את כל המנחה זה שתי הלחם של שבועות ולחם הפנים. בדברים אלו, כיוון שאוכלים אותם, כאמור, אם עושים אותם בחוץ, לא חייבים. עד כאן ארבעת הסעיפים הראשונים, שכאמור המחנה המשותף שלהם זה שחייבים דווקא על דברים שאמורים להקריב אותם בפנים. הסעיף החמישי הוא שונה, כי הוא לא מדבר על סוגי הקורבן או חלקי הקורבן, אלא הוא מדבר על סוגי העבודות. אז נזכיר שבתורה עצמה כתוב רק חיוב על שחיטה והקרבה בחוץ. בפרק הקודם בדף קז למדנו שגם על זריקה חייבים, ושם הדגשנו שזהו זה, כלומר מה שיש לו מקור על זה חייבים, מה שאין לו מקור לא חייבים. וממילא שם ראינו שאפילו על שאר עבודות הקורבן, כלומר קבלת הדם או קמיצת המנחה, אם הוא עושה אותם בחוץ הוא פטור, כי אין מקור לחייב. ממילא אומרת המשנה שלנו בסעיף החמישי שבקבלת הדם ובקמיצת חמיצה הוא פטור, אבל לא רק בזה, אלא גם בכל שאר העבודות שעושים במקדש, אז הוא פטור, והמשנה מביאה רשימה ארוכה של עבודות שעושים במקדש. נסדר את זה לפי עבודות שקשורות למנחה, עבודות שקשורות לזבחים ושאר העבודות במקדש. אז לגבי מנחה, אם הוא יצק את השמן אל המנחה, או שהוא פתט את המנחה, כלומר פורר אותה אחרי האפייה, או שהוא בלל את הסולת בשמן, או את הפתיטים בשמן, או שהוא הגיש את המנחה על המזבח בחוץ, או שהוא קמץ את המנחה כאמור, זה לגבי מנחה. לגבי קורבן, אם הוא מלח את הקורבן, או הניף את החזה ושוק, או קיבל את הדם, זה בקורבנות, ובאופן כללי במקדש, אם הוא סידר את לחם בפנים, או שהוא הטיב את הנרות, בכל הדברים האלה, כיוון שהם לא עבודות שהזכרנו מקודם, כלומר שחיטה, הקטרה וזריקת הדם, אם הוא עושה אותם בחוץ, אז הוא פטור. עכשיו רק נעיר בסוגריים שהגמרא בדף קוף תדווה עמוד ב' אומרת שכל הדברים האלה הם גם לא עבודה תמה, כלומר שאחריהם יש עוד פעולות שעושים, ושגם זאת סיבה שלא מחייבים עליהם בחוץ, אבל נראה את זה כשנגיע לגמרא. אז בזה סיימנו את חמשת הסעיפים של הדברים שגם אם הוא עושה אותם בחוץ, הוא פטור. עכשיו רק לסיום, לגבי הסעיף החמישי, אומרת הגמרא שכל הפעולות שעכשיו הזכרנו שפטורים עליהם בחוץ, אז גם פטורים עליהם אם זר עושה אותם, או שהכהן עושה אותם בתומעה, או מחוסר בגדים, או לא רחוץ ידיים ורגליים. בזרות לומדים את זה ממה שכתוב ועבדתם, ודורשים עבודת תם, כלומר דווקא עבודה שהיא תמה, כלומר שהיא מסיימת את העבודה, כמו זריקת הדם, הקטרה על המזבח. זה לגבי זרות. את כל שאר הדברים, כלומר תומעה, מחוסר בגדים ולא רחוץ, לומדים מזרות. עד כאן החלק הראשון של המשנה, כל הדברים שגם אם עושים אותם בחוץ, פטורים. החלק השני של המשנה, שכאמור מתחיל באמצע עמוד ב', נותן תיאור היסטורי והלכתי לגבי איסור והיתר הבמות. למה זה קשור אלינו? כי כמו שהזכרנו גם בתחילת הפרק הקודם, כל האיסור של עבודה בחוץ זה דווקא בזמן שאסור לעבוד בחוץ בבמות. אבל בזמן של היתר הבמות, שעוד רגע נסביר מה זה, אין את הלאו ואת הקראת של עבודה בחוץ, ולכן בזה הפרק מסיים מתי היה אסור לעבוד בחוץ ומתי לא. אז מה הכוונה לזמנים של איסור והיתר הבמות? הכוונה היא שמיציאת מצרים ועד בניין המקדש היו שני סוגים של תקופות בעם ישראל ביחס לבמות. סוג אחד היה כשהיה משכן קבוע, ואז הוא אומר שאת כל הקורבנות חייבים לעשות דווקא בו, וממילא יש איסור עבודה בחוץ. הסוג השני זה תקופה שבאמת היה משכן, אבל המשכן היה אופי זמני. לפי רש"י כאן זה בגלל שלא היה בו ארון, יכול להיות שזה גם קשור לנסיבות ההיסטוריות, שזה פשוט היה זמני. בתקופה כזאת יש משמעות למשכן, או מה שנקרא במה המרכזית, ושם צריך להקריב את הקורבנות ציבור, וגם קורבנות יחיד שהם חובה, כמו חטאת ואשם, אבל קורבנות יחיד של עולה ושלמים של נדבה, את זה אפשר להקריב גם בבמות פרטיות בכל רחבי הארץ. אז שוב, כשיש משכן קבוע זה נקרא תקופת איסור הבמות, וכשאין משכן קבוע זה תקופת היתר הבמות. עכשיו אומרת המשנה שמבחינה היסטורית מיציאת מצרים ועד בניין המקדש היו שש תקופות שהלכו בזיגזג, כלומר מותר במות, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור. מה התקופות? אז כמובן התקופה הראשונה שמותר זה בכלל לפני שהיה משכן, כלומר מיציאת מצרים ועד בניין המשכן. בזמן הזה לפי חלק מהמפרשים גם כאן הייתה במה ציבורית, אבל ברור שהיו גם במות פרטיות. אחר כך התקופה השנייה שאז נהיה אסור זה כשבונים את המשכן, וזה נמשך עד הכניסה לארץ. התקופה השלישית ששוב הבמות מותרות זה מהכניסה לארץ למשך 14 שנה של כיבוש וחלוקת הארץ, בזמן הזה המשכן היה בגלגל וזו הייתה תקופה זמנית וממילא הבמות מותרות. אחר כך התקופה הרביעית ששוב הבמות נאסרות זה למשך בערך 400 שנה של משכן שילה. התקופה החמישית זה כשאלי נפטר ושילה חרבה ואז המשכן עובר לנו ואחרי זה לגבעון, בזמן הזה הבמות היו מותרות. והתקופה השישית והאחרונה ששוב הבמות נאסרות זה כששלמה המלך בונה את ירושלים. אז עוד פעם, מיציאת מצרים מותר, במשכן במדבר אסור, בגלגל מותר, בשילה אסור, בנובי גבעון מותר, ומירושלים והלאה אסור, זה התיאור ההיסטורי. עכשיו על התיאור הזה המשנה מוסיפה עוד כמה פרטים הלכתיים. נקודה אחת זה למי היה מותר לעבוד בממה המרכזית. אז מהקמת המשכן זה רק הכהנים, אבל עד הקמת המשכן העבודה הייתה בבחורות. יש מחלוקת בראשונים האם הכוונה שהבחורות עשו את כל העבודה גם בממות הפרטיות, או שרק בבמת ציבור שהייתה גם לפני המשכן. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, איפה היה מותר לאכול את הבשר של הקורבנות, כלומר של שלמים, חטאת ואשם? אז בקודשי קודשים, שכמו שנראה בהמשך המשנה, זה היה רק בבמות הציבוריות, אז היה מותר לכהנים לאכול אותם רק בתוך הקלעים, כלומר בחצר או אל מועד, מה שמקביל לעזרה במקדש. זה בקודשי קודשים, שבעצם לגבי זה אין הבדל בין התקופות. לעומת זאת, בקודשים קלים יש הבדל בין התקופות. בזמן שיש משכן קבוע, מותר לאכול רק בסמוך למשכן, כלומר, או בכל מחנה ישראל בזמן המדבר, בזמן של שילה זה בכל מקום שרואים את המשכן בשילה, ובזמן של ירושלים זה בכל העיר ירושלים. לעומת זאת, בזמן היתר הבמות שאין משכן קבוע, אז מותר לאכול קודשים קלים בכל ישראל, ולא רק קודשים קלים של קורבן פרטי, אלא אפילו קודשים קלים שהקריבו במשכן המרכזי, גם את זה מותר לאכול בכל מקום. אז אלה היו שני פרטים הלכתיים לגבי התקופות השונות, מי מותר לעבוד ואיפה אוכלים, ונקודה נוספת האחרונה לשלב הזה של המשנה, וזה שהמשנה מגדירה את התקופה של שילה כמנוחה, ואת התקופה של ירושלים כנחלה. מה הכוונה? מסבירה שהמשנה בזה רומזת לפסוק שהוא בעצם מקור לזה שיש תקופות שהבמות מותרות, ומה עושים בבמת היחיד ומה בבמת הציבור. הפסוק הוא בדברים י"ב, שם התורה אומרת להביא את כל הקורבנות למקום אשר יבחר השם. אגב, נזכיר שבפרק הזה גם ראינו את המקור לאיסור לאו של הקרבה בחוץ. בכל אופן, בפסוק ח' שם כתוב, ונסביר את זה לפי רש"י, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. משה מתייחס בזה לזמן של 14 שנה שיהיו אחרי הכניסה לארץ, והוא אומר באותם 14 שנה מה שיהיה מותר להקריב בבמות זה קורבנות כאלה שהם עם אופי של איש כל הישר בעיניו. כמו שאמרנו מקודם, מותר להקריב רק דברים שהם ישרים בעיניו, כלומר דברים שאדם נודר ונודב, לא דברים שהוא חייב להקריב. ולמה היום מותר? כי לא באתם עד עתה אלא מנוחה ואלא נחלה. כלומר, למה הבמות מותרות? כי לא הגענו לתקופה של המנוחה והנחלה. מה זה המנוחה והנחלה? המנוחה זה שילה, והנחלה זה בית המקדש. כלומר, שלפני שתי התקופות האלה יש זמן שבו יש יותר הבמות, ואז מותר להקריב לא בבית המקדש קורבנות שהם הישר בעיניו. כלומר, קורבנות יחיד של נדר ונדבה, ולזה המשנה רמזה כשהיא קרא לשילה מנוחה ולירושלים נחלה. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה הזאת. השלב השני, אחרי כל התיאור ההיסטורי, מתחיל בערך ברבע התחתון של עמוד ב', וכאן המשנה מדברת על המעברים בין התקופות השונות. אחד מהמעברים האלה כבר הזכרנו בתחילת הפרק הקודם, אבל נאמר אותו שוב. נזכיר שבפרק הקודם למדנו שבזמן איסור הבמות, אם אדם בכל זאת עובד בחוץ, אז הוא עובר גם על איסור עשה, גם על איסור לאו, וזה לאו שיש בו קראת. עכשיו, מה יקרה לגבי אדם שהיה בדיוק בגבול בין שתי תקופות, והוא הקדיש קורבן בתקופה אחת, והקריב אותו בחוץ בתקופה אחרת? אז אומרת המשנה שאם הוא הקדיש כשהיה מותר, ואז הוא הקריב בחוץ כשהיה אסור, אז הוא עובר על האיסור לאו, אבל אין בו קראת, ראינו לזה מקור ממש בתחילת הפרק הקודם. זה סוג מעבר אחד, והמצב ההפוך, אם הוא הקדיש כשהיה אסור, והוא הקריב בחוץ כשכבר היה מותר, אז כאן איסור לאו אין לו, כי עכשיו כשהוא מקריב זה כבר מותר, אבל הוא מבטל מצוות עשה, כי ברגע שהוא הקדיש, חל עליו מצוות העשה להקריב את זה במשכן, או לפחות בבמה הקבועה, וכיוון שהוא הקריב שלא בבמה הקבועה, הוא ביטל את מצוות העשה. עד כאן השלב השני של הסוגיה הזאת, והשלב השלישי והאחרון, זה מתחיל 5 שורות לפני סוף עמוד ב', המשנה מתארת כאן את ההבדלים בין במת היחיד לבין במת הציבור או המשכן הקבוע, זה לא משנה, ואת השלב הזה נחלק לשני חלקים. החלק הראשון מדבר על סוגי הקורבנות שמקריבים בכל במה, כבר הזכרנו את זה קצת מקודם, החלק השני מדבר על תהליך ההקרבה עצמו. אז לגבי סוגי הקורבנות, כמו שכבר אמרנו, בבמת יחיד מקריבים רק קורבן יחיד, הספרי מוסיף עוד הגבלה שהכוונה היא לקורבן יחיד של נדבה, לא של חוב. וממילא קורבנות חובה גם של יחיד כמו חטאת ואשם וקורבנות ציבור מקריבים רק בבמה המרכזית. בנוסף לזה, רבי יהודה אומר שבבמת יחיד בכלל לא היו קורבנות מנחה, והמשנה מוסיפה עוד משהו שגם בקורבן יחיד של נדבה, אם הוא בפירוש אמר שהוא יקריב את זה בבמה המרכזית, אז הוא חייב לעשות את זה אפילו שזה זמן יותר הבמות, אבל אומרת המשנה שאם הוא בכל זאת לא עשה את זה, אלא הוא הקריב בחוץ בבמה פרטית, אז הוא לא עובר על האיסור של עבודה בחוץ, אבל אומרה שהוא עובר על הנדר שלו. אז זאת החלוקה הראשונה לגבי סוגי הקורבנות. עוד פעם, מה שמותר בבמות הפרטיות זה רק קורבן יחיד של נדבה. עכשיו נעיר בסוגריים שלא ברור במשנה מהדין לגבי תקופת היתר הבמות, אם למרות שאסור, הוא לוקח קורבן שחייבים לעשות אותו בבמה הציבורית, למשל חטאת או קורבן ציבור, ועושה את זה בבמה פרטית, האם בזה הוא כן עובר על איסור עבודה בחוץ? ומה שאמרנו שבזמן היתר הבמות אין את האיסור הזה, זה רק לגבי קורבנות נדבה פרטיים, או שכל הלאו הזה של עבודה בחוץ לא נאמר בכלל לגבי זמן היתר הבמות, אפילו לא לגבי קורבנות שצריך לעשות אותם בבמה המרכזית? השאלה הזאת לכאורה לא ברורה במשנה. בכל אופן, עד כאן החלוקה לגבי סוגי הקורבנות, ועכשיו החלוקה לגבי תהליך ההקרבה. אז אומרת המשנה שיש הבדלים גדולים בין ההקרבה בבמת היחיד להקרבה בבמת ציבור. בבמת יחיד לא צריך לסמוך ידיים על הקורבן, לא צריך לשחוט בצופון, לא צריך לזרוק את הדם בשלמים ובעולה בזריקה של 2 שהם 4, כלומר שבניגוד למקדש, ששם צריך שהדם ייראה על שתי הקירות שליד כל פינה, בבמת יחיד עושים 2 זריקות רגילות. עוד דבר לגבי הזריקות, בבמת יחיד לא צריך לזרוק את הדם של העולה והשלמים דווקא לחלק התחתון של המזבח, אלא שם אין שום חלוקה בין החלק העליון לתחתון. בבמת יחיד לא מניפים את החזה ושוק, לא מגישים את המנחה למזבח, לפי רבי יהודה כאמור ממילא אין מנחה שם. בבמת יחיד לא צריך כהנים, אלא ישראל עובדים, והם לא צריכים בגדי שרת, והם לא צריכים לרחוץ ידיים ורגליים, וכמובן שגם אין כלי שרת, אלה הדברים שאין בבמת יחיד. אבל מסיים את המשנה שיש פסולים שכן שייכים בבמת יחיד, וזה מחשבת חוץ לזמנו, איסור נותר ועבודה כשהעובד תמה. עד כאן השלב השלישי של הסוגיה השנייה, ההבדלים והדברים הדומים בין במת יחיד לבמת ציבור.